לקחת אותי כבר לשם, למות אצלה, אמרו להם שאני אחיה אולי שבוע.
ידעו, זו דרך היחידה שיכולה להציל את האדם. אף דבר לא יכל להוציא אותי מהעולם שאני חייתי בו. הייתי פרא אדם, דבוק בפשע.
והגשתי איזו הגשה, כאילו הקודש ברוך הוא שם את האצבע שלו על המחלה שלי וזרק את זה החוצה.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו נפגשים כאן שוב בתוכנית על גבול האור. הימים האלו ימים מיוחדים ביותר, ימי החופש, ימי חג הפסח, חג החירות. באופן פשוט, כשאומרים חופש, מתכוונים לחירות הגוף, להיות אדם חופשי. אבל כשאנו, במושגים שלנו, עם ישראל, כשאנו אומרים להיות חופשי, אנחנו מתכוונים לחיות על פי האמונה היהודית, אמונת חיינו. אמונה זו היא שהעמידה עלינו בכל דור ודור אויבים שעומדים עלינו לכלותנו, והיא גם זו שנתנה לנו את הכוח להמשיך ולהיות יהודים בני חורין בכל מקום שהיינו בו, בכל כיבוש שחיינו תחתיו, בשבי האינקוויזיציה, בגטאות, במחנות העבודה. אבל החופש האמיתי של הגוף והנשמה גם יחד יכול להיות רק במקום אחד, בארץ ישראל. ואכן במקום זה ניסו התפילות אלפי שנים. לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אין סוף סיפורי יציאה מעבדות לחירות חווה עמנו. ואנו נעסוק היום רק בסיפור אחד מיני רבים. סיפורו של ילד קטן שהפליג לבד על האונייה אקסודוס, ללא משפחה או חברים, ללא עזרה כלשהי. ילד שרצה רק דבר אחד, לעלות לארץ ישראל וללמוד בישיבה. והילד הזה הוא היום ראש ישיבה ורב עיר. הרב דוב ליאור שליטה. שלום לך, כבוד הרב.
שלום עליכם, וערב טוב.
ערב טוב, היינו רוצים להתוודע לעולמו של הרב ולשמוע את הסיפור מראשיתו, מהילדות, בבקשה.
הרי אתם יודעים שמצוות עשה שסיפור יציאת מצרים, זיכרון העבר, זה כדי שממנו נלקח ונלמד לקחים לקראת העתיד. למעשה הייתי אומר שכמעט כל יהודי שעלה ארצה, מסכת חייו יכולה להיות כספר שלם, על ההרפתקאות שעברו עליו, וכשאדם עושה סתירה לאחור, רואה את גודל השגחת השם עליו, כיצד מכל מיני מצבים קשים, איך הוא ניצל עד שהוא זכה לעלות לארץ ישראל, ולקבוע את דירתו ואת מעמדו לחסדי השם. מוצא ההורים שלי היא מעיירה ירוסלב בגליציה שבפולין. אבי עליו השלום היה חסיד בלץ, הבית היה בית חסידי. בפרוץ המלחמה אני הייתי ילד קטן, כמו ילד שמבילים אותו לגן. אני זוכר שימים סורים לפני פרוץ המלחמה זכיתי עם אבי עליו השלום ללכת לחיידר, ואז התחילו ללמוד ספר ויקרא. אני זוכר, התחלתי ללמוד את האותיות, וכשפרצה המלחמה, זה היה בשנת תף ריש צדק תת, כשבועיים שלושה אחרי פרוץ המלחמה, הגרמנים גירשו את כל היהודים שהיו גרים בסביבה שלנו ליד ירוסלב, משום שאנחנו היינו קרוב לגבול בין רוסיה הסובייטית ובין גרמניה. כי הרוסים פלשו לפולין מכיוון מזרח, והגרמנים מצד מערב, והגבול היה ליד הנהר שקוראו לו סאן. ואני זוכר שכשהובילו אותנו, הגרמנים גירשו אותנו, זה היה לילה אחד לפני חג הסוכות שנת תף שין. אבי עליו השלום כבר הספיק לבנות את הסוכה בחצר. אני זוכר שבנו את הסוכה והסכך מקני תירס, אני זוכר שאבי עליו השלום שם את זה בתור סכך. גירשו אותנו לעבר השני של הנהר, עברנו בלילה, היה שם איזשהו ספן כזה, גוי שניאות להעביר אותנו בסירות קטנות על הנהר, היינו בחוסר כל, ואז התחילו הנידודים משם, דרך כמה שבועות, עד שהגענו לעיר המחוז שקראו לה לבוב, והיא הייתה בשליטת הרוסים. הגענו לשם למשפחה אחת, שהייתה קרובי משפחה שלנו, הם עירכו אותנו, היינו שם כמה חודשים, ושם קרה אחת הניסים, שבהשקפה ראשונה זה נראה כאילו שדבר טבעי, אבל למעשה זה מה שגרם להצלתנו מידי הנאצים. הסובייטים ערכו משאל בין כל אלה שגלו משטח הכיבוש הגרמני לרשותם. האם אנחנו רוצים לחזור לשטח הכיבוש הנאצי, או שאנחנו רוצים להישאר ברשותם. אמי עליה השלום, כשהלכה שם לפקיד לרשם, היא לא ידעה מה להחליט. הספק היה ככה, מצד אחד, ידעו כבר את ההתנכלויות ליהודים, אמנם אז עוד לא התחילה השואה, אבל ידעו שהגויים מתנכלים והיהודים סובלים. מצד שני, אמי עליה השלום אמרה, אנחנו פה בחוסר כל, אין לנו שום דבר, לפחות שם היה לנו בית, משהו, איפה שגרנו. מבחינת הספרה, זה באמת הייתה טעות לומר לחזור. אמי עליה השלום ברגע האחרון לפני שהגיעה לפקיד, היא אמרה, אנחנו רוצים לחזור. כשהיא רשמה את כל המשפחה לחזור, כעבור כמה שבועות, באו הסובייטים ואמרו, שמי שאמר שהוא רוצה לחזור, סימן שהוא לא נאמן לנו. אז כל אלה שאמרו שלא רוצים לחזור, העלו אותנו על קרונות, והובילו אותנו לתוך יערות של רוסיה, שם זה הרי מחולק לרפובליקות, קוראו את זה מריסקיה SSR. אני זוכר שנסענו ברכבת, הגענו לאמצע היער, התחנה האחרונה של הרכבת, יותר מזה הרכבת לא נסעה, היו שם צריפים כאלה מעץ, הורידו אותנו שם, והיה לנו צו הגבלה, אסור לנו לנוע מהמחוז הזה לשאר המקומות. זאת אומרת, זה לא היה מעצר בית, אבל זה היה מעצר עירוני כזה, שאתה נשאר רק במקום הזה, ואין לך רשאי לזוז בכל המקומות הללו. אם כי נמצא שמה שאימי אמרה לחזור, זה בסופו של דבר הציל אותנו, כי אלו המשפחות שאומרו שהן רוצות להישאר, הן נשארו תחת הכיבוש הרוסי באותו מקום, וכעבור כמה חודשים הגרמנים כבשו את המקום, והם נספו, רובם נספו במשרפות על ידי הנאצים עם מחשמם. רוסיה סובייטית, כשהיינו שם הלכן, כן הסובייטים העבירו אותנו יותר עמוק לרוסיה, משום שהחזית הגרמנית התקדמה, היות ואנחנו היינו פליטים, הם חשדו שאנחנו אולי אנחנו שתפי פעולה עם הגרמנים, או שאנחנו מרגלים, התיקו אותנו יותר עמוק, כלומר הורידו מעלינו את המגבלה הזאת, אבל התיקו אותנו יותר מוקדם, יותר עמוק לרוסיה הסובייטית. אני זוכר שנסענו והגענו לעיירה על יד הנהר הוולגה, קוראים לו בלצר, זאת הייתה עיירה שהייתה מוכלסת על ידי גרמנים, בגלל המלחמה עם גרמניה, הם הגלו את כל הגרמנים משם ונתנו את זה לפליטים שברחו מפולין לכיוון רוסיה. היינו שם קרוב לשנה, ועם התקדמות החזית של הגרמנים יותר לכיוון סטלינגרד, אז הרוסים גם הגלו אותנו עוד יותר עמוק. לתוך רוסיה האסייתית, מה שנקרא קזחסטן, אני זוכר שהיינו במחוז של העיר הבירה שקוראו לה אלמה אטה, שם היינו גרים בין אנשים קוריאנים, סטלין בשעתו הביא שם כמה מיליונים קוריאנים, עשה להם קולחוז, והושיב אותם שם, הרבה מהליטו שם בגלל מחלות, אם כן זה היו שלושה מקומות שגלינו ברוסיה בעצמה ממקום למקום. עכשיו כל אותם השנים שגלינו מפה לפה, המצב הכלכלי היה קשה מאוד, אנשים מתו ברעב, אלה שנשארו בחיים, זה היה בבחינת נס. גם ההורים שלי, כשהיינו בקזחסטן הזה, זה היה קולחוז מרוחק ממקום שיש בו תחנת הרכבת, כ-18 קילומטר, והמרחקים אז היו נמדמדים בשעות הליכה. כלומר, זה מקום, לא היה שום כביש, לא הייתה תחנת רכבת שם, זאת אומרת, בעיירה כן הייתה, אבל בקולחוז לא הייתה שום תחנה, כשמישהו רצה לקנות משהו בעיירה, היה צריך ללכת ברגל. אני זוכר שזה שלוש שעות הליכה שלחנו, אני לפעמים הייתי עולה גם כן, היינו הולכים דרך קיצורי שדות, והיינו צריכים לעבור גם בתוך מים, כי זה מקומות שהיו מגדלים אורז, ואורז הוא גדל כל הקיץ במים, ושם השתוללה מחלת המלאריה. במקום שאנחנו היינו, לא היה שום טיפול רפואי, לא היה רופא ולא הייתה אחות. מה שכן היה, זה אם מישהו חלה במלאריה, נתנו לו תרופה שקוראים לה חינין. זה כדורים נגד המחלה הזאת. מחלת מלאריה זה מחלה קודחת כזאת, שאדם מקבל חום, וכל גופו רואה את זה, יכול להיות אפילו באמצע תקופת הקיץ. אני זוכר כמה פעמים שאני חליתי במחלה הזאת, נתנו לי חינין, והייתי צהוף כמו איזשהו מילון. ההורים שלי באותו מקום נפטרו, זה היה בשנת תשין ג', נפטר אבי עליו השלום, ובתשין ד' נפטרה אמי עליה השלום, ונשארתי אני עם אחי היותר גדול, והיינו אולי שלוש משפחות יהודיות בין אוכלוסייה של קוריאנים. אני למדתי שם בבית ספר של, של, של הגויים האלה, למדנו ברוסית, למדנו, אני זוכר, גיאוגרפיה, חשבון, דברים כאלה. הפרנסה הייתה קשה מאוד, אחי היותר מבוגר ממני עבד קצת, ובקושי היה לנו משהו מה לאכול. פעם בשלושה שבועות היינו הולכים לאותה עיירה שמרוחקת מאיתנו 18 קילומטר, היינו קונים לפעמים קצת בשר, קצת לחם, כי ככה היא, עיקר המזון שלנו היה אורס ותפוחי אדמה. חוץ מזה דברים אחרים, לא היה כסף ולא היה פשוט הדברים. שם חיינו כמה זמן, עד שנת 44. לאחר שההורים שלי נפטרו, אנחנו נשארנו כאילו יתומים. הממשלה הפולנית הגולה, שמקום מושבה היה באנגליה, היא ארגנה את כל הילדים היתומים, אזרחי פולין, לבית ילדים. ושם היו כל מיני ילדים, לא דווקא יהודים, היו גם גויים מכל הסיבות, כל היתומים ארגנו אותם. אנחנו עברנו לאותו בית ילדים, ואני זוכר עד היום שהמחנכת אחראית עלינו הייתה אישה פולניה נוצריה, והיא כל בוקר הקימה את הילדים, לאחר שילדים קמו בבוקר היו צריכים לעשות הצלבה על החזה לאותו האיש. אני מהבית, מה אני זכרתי מהבית? ידעתי את הפסוק שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וידעתי שאני יהודי, וידעתי שאסור לי לעבוד עבודה זרה, שהנוצרות זה עבודה זרה, זה אני ידעתי. אני עשיתי איזושהי התחכמות, איך להתחמק מאותו בוקר, כל בוקר כשהיא מציבה את כל הילדים לעשות את הקרוז לאותו האיש. אני אמרתי שאני צריך לצאת כאילו לשירותים באותו זמן, וכל יום באותו זמן אני הייתי צריך לצאת לשירותים. וכך התחמקתי כמה חודשים, עד שהסובייטים עלו על זה, וזה הרי נוגיד גם את שיטת החינוך הקומוניסטי של להאמין במשהו, הם סילקו אותה מההדרכה. כמובן שכשהייתי שם, למדנו שם בבית ספר של הרוסים, למדנו דברים כללים, לא היה שום נושא של יהדות, ולא היה שבת, לא חג, שום דבר. חיינו בין גויים, התנהגנו כמו גויים, אבל מה שבלבי ידעתי, שאני יהודי, בפסוק שמה ישראל, זה היה, איך אומרים, טבוע בלבי מהבית שלי. עם פרוץ המלחמה, עם סיום המלחמה בשנת 45, אני זוכר שבעיירה שהיינו שם, קראו לה אושטובה, עשו שם מסיבה גדולה לכבוד הצבא האדום, לכבוד ממשלת ברית המועצות וסטלין, ובחרו בי בתור נציג של בית הילדים, שאני עודה בשם הילדים לצבא האדום, ואיך קראו לו, לשמש העמים, על השחרור של כל העמים, על שחרור אירופה ועל מיגור הצבא הנאצי. טוב, היינו שם קרוב לשנתיים, בשנת 46, אז היה הסכם של מעצמות הברית, מה שנלחמו נגד גרמניה עם רוסיה הסובייטית, שהיא מחזירה את כל האזרחים שנלמדו אליה משטחי הכיבוש הגרמני. אנחנו היינו בתור אזרחים פולנים, הסובייטים באמת זה אחת מהדברים שהם קיימו בהסכם שהם חתמו עם מעצמות הברית, והם החזירו את כל האזרחים הפולנים לכיוון פולין. זה היה בקיץ, בתחלת הקיץ, אני זוכר, שנת 46. כשבאנו לפולין, אני זוכר שארגונים יהודים התחילו להתארגן בפולין כדי לקלוט את היהודים שחוזרים. היו שם, אני זוכר, גורדוניה, אז מה שקוראים היום חירות, ושומר הצעיר, ותנועת המזרחי. אחי הגדול שלא היה איתי, הוא שמע לאן שאנחנו אמורים להיות מובלים בפולין, הוביל אותנו לפולין, לכיוון המערבי, מה זה נקרא שלזיה, זה שטח שסופח מגרמניה לפולין, את הגרמנים סילקו משם ויושיבו שם אזרחים פולנים שברחו מכל מיני מקומות. היינו שם הייתי אומר כמה חודשים, משום שהמצב הביטחוני בפולינג ליהודים היה ממש קשה. אני חושב שהפולנים, האנטישמית שלהם כלפי עם ישראל, היא עוד יותר חמורה איתה אש של גרמנים. היו פוגרומים, יהודי שנסע ברכבת, היה לו סכנה. בקיצור, אני זוכר גם עד היום שבית הילדים של המזרחי, עם הקיבוץ של השומר הצעיר שהיה באותו מקום, היה להם איזשהו קשר טלפוני, במקרה שיהיה איזשהו התנכלות או התנפלות על אחת המבנים, השני יחוש לעזרתו. ואחי הגדול הכניס אותי לבית הילדים של תנועת המזרחי, והמגמה של הארגונים היהודיים הייתה להוציא עד כמה שאפשר את הילדים, קודם כל את הילדים, משטח הכיבוש הרוסי, להוציא אותו לשטח הכיבוש הגרמני, מה שהאמריקאים שלטו שם, זה היה אזורים, הרי גרמניה לאחר המלחמה חולקה לארבע אזורי כיבוש, צרפתים, אנגלים, אמריקאים והרוסים. העיקר שהיה לצאת מהכיבוש, מהשעבוד הסובייטי, הבריחו אותנו לגרמניה, לאזור הכיבוש האמריקאי. וזה לא היה פשוט להבריח, הקומוניסטים הרי לא היו נותנים לאנשים לצאת, הארגונים היהודים סידרו, סידרו לנו כאילו כרטיסים שאנחנו אזרחי גרמניה, כאילו שאנחנו פליטים גרמנים שחוזרים לארץ שלהם. שינו לנו את השם, כל זכר שהייתי בא מרוסיה הסובייטית, הייתי צריך למחוק כל תעודה, כל שום דבר, ונתנו לי איזשהו שם אחר, הייתי צריך לשנן אותו, ואם בגבול ישאלו אותי מה שמי, שאני ידע להגיד איזשהו שם בגרמנית, וככה עברנו את הגבול מפולין לשטח הכיבוש האמריקאי בגרמניה. כמובן ששם זה היה עולם אחר, אתה הרגשת את החופש, שם היה לנו בית ילדים מטעם תנועת המזרחי, והתחלתי ללמוד שם עברית, זה עוד היה לפני שהייתי גיל בר מצווה. התחלתי ללמוד עברית ויהדות, ממש כמו שאומרים בית ספר עם פנימיה. ושם המגמה של כל הארגונים היהודים הייתה, עד כמה שאפשר להעלות יהודים לארץ ישראל. אתם הרי יודעים שארץ ישראל אז הייתה תחת הכיבוש האנגלי ושערי ארץ היו נעולים, ואז התחילה ההפלה, מה שנקרא עלייה ב', הרבה אוניות פליטי חרף שניצלו מהגרמנים ומשאר המקומות ניסו להגיע על חוף פתוחים לארץ ישראל, והבריטים עצרו את האוניות, החזירו את העולים לקפריסין, היו גם אוניות שהם הטביעו, וככה נמשך המאבק. עכשיו שם הכינו אותנו לעלייה ארצה, מה שנקרא יציאת אירופה אקזודוס, עלייה אקזודוס. זאת אומרת, העונייה הזאת היא קיבלה תעודה גדולה, קודם כל בגלל הכמות הגדולה של המפלים. הייתה בתחולה של 4,500 מפלים, והנקודה הייתי אומר היותר עיקרית למה הענייה הזאת זכתה לפרסום, בגלל שכל העניות שהבריטים תפסו הם החזירו את אדם לקפריסים, ושם היו מחנות כליה שקלו את העולים. בעונייה הזאת הבריטים החליטו שאנחנו מחזירים את העונייה לצרפת, אנחנו הפלגנו מצרפת. דרך אגב, בצרפת הארגונים היהודים, כלומר באמצעות הבריגדה העברית שהייתה בצבא הבריטי, אנחנו נסענו במכוניות של הצבא הבריטי, זאת אומרת נהגים יהודים כמובן, אבל כאילו שזה מכוניות צבאיות, אני זוכר שנסענו כל מיני דרכים צדדיות כדי שלא יתפסו אותנו, הגענו למרסיי, שם עלינו על האונייה, והארגונים היהודים טיפלו, והיו לנו בתוך האונייה מכל מיני תנועות, גם של השומר הצעיר, היו אנשים מבוגרים, אני הייתי בבית הילדים של תנועת המזרחי. ונסענו לכיוון ארץ ישראל. עכשיו, אוניית אקזודוס, תקף כשהיא הפליגה ממרסיי, תקף ביום הראשון ראינו באופק שמלווה אותה משחטת בריטית. וכל יום ויום נוספה עוד משחטת, עד שביום השישי ראינו באופק שש אוניות משחית מקיפות את האונייה ממרחקים, ככה שלא תוכל להגיע לחוף. לנו נמסר על ידי הנהגת האונייה, שאנחנו אמורים להגיע למים רדודים של תל אביב, לכל אחת מאיתנו נתנו לנו גלגל הצלה כזה, ולי לא נתנו ממש גלגל, היה מין דבר כזה ארוך שהיינו מנפחים אותו, בלילה זה שימש לנו כמזרון לשינה, כי היינו ישנים על דרגשים, לא היה לנו שם מזרונים, לא תבורים האלה, בצורה פרימיטיבית, ולישון בדרגש, אדם לא יכול לשבת שם, היה יכול צריך לזחול כדי שאוכל לישון. וההפלגה בערך ארכה כשישה ימים. תאריך היה, זה בשעת תש"ז, אני זוכר את התאריכים, בתש"ז, והאונייה הגיעה לחופי הארץ בראש חודש אב, אני זוכר עד היום, זה היה הקרב על האונייה, זה היה באור ליום שישי, זה היה ראש חודש אב, ראש חודש אב, אז חל ביום השישי. זאת אומרת, החישוב של הנהגת המדינה, האונייה הייתה, שהאונייה שלנו יכולה לשוט גם במים רדודים, אוניות המשחטות הבריטיות לא יכולות, אנחנו נגיע למים רדודים של תל אביב, כל אחד יקפוץ המימה וישחה לכיוון החוף. הבריטים הראשיים הללו, הם התקיפו את האונייה לפני שהיא נכנסה למים הטריטוריאליים, מה שנקרא של פלסטינה. בלב ים, גם לפי חוקי אומות העולם, שם זה כפי שכמו שאומרים הפקר, זה אסור לתקוף, אבל הרשאים האלה הם שומרי חוק רק באום, אבל לא מה ששייך בשטח. והקרב, אני זוכר שזה היה בלילה, אור ליום שישי. שתי אוניות משחית נקחו את האונייה, ואני זוכר שזה היה ממש פחד. האונייה חישבה להישבר, האונייה שלנו הייתה בנויה מעיצים, כי זו הייתה אוניית טיולים על המיסיסיפי באמריקה, שהארגונים היהודים רכשו אותה למטרת אוניית מפילים. ושם המשחטות הן בנויות מפלדה, כשהן לוחצות את האונייה הזאת משתי צדדים, כמעט הרעש היה משהו מבהיל. והחיילים קפצו על הסיפון, והמגינים היו למעלה, אנחנו היינו ילדים, היינו למטה, והקרב נמשך כמה שעות, היו נפגעים מצדנו, וגם מהם היו נפגעים. יש חלק מהחיילים שהם נפלו בשתי אוניות לים, והאוניות המשיכו הלאה, והם סוף סוף השתלטו על האונייה, והפנו אותה, במקום לכיוון תל אביב, הפנו אותה לכיוון חיפה. בלילה האונייה הגיעה לכיוון חיפה, זה יום שישי. ביום שישי, ביום, על המקום, הבריטים הורידו את כל העולים על הרציף בחיפה, והעלו אותנו תקף, ישר, על שלוש אוניות מסע להפליג מן הארץ. ואני זוכר שעוד בליל שבת האוניות הפליגו. אני זוכר שאני עליתי על הסיפון, רציתי קצת לשתות מים, שמעליתי על הסיפון או שלחתי לשירותים, אני לא זוכר, ואני ראיתי בלילה את אורות חיפה מנצצות. ואני זוכר שהילדים שהיו איתי, ממש ליבם נמוק לראות את המחזה המחאיף הזה, שאתה משתגק לגיע ארצה והם בכוח מתיקים אותך ממנה. לאחר הפלגה של יום אחד בוניות המסע הבריטיות, אנשים החליטו לעשות שביתת רעב, כי בהתחלה חשבו שמפליגים לקפריסין. הפלגה לקפריסין זה יום אחד ולא יותר. יום שלם אנחנו מפליגים ולא רואים שום יבשה, אז הבינו שלא נוסעים לקפריסין. שאלו את רב החובל, הוא אמר, הוא לא יודע, הוא מפליג לפי הוראות של המשחטת שצפה לא רחוק משם. כמובן שזה יהיה שקר, הוא כנראה ידע, הוא לא רצה להגיד. אני זוכר שבאותו יום ראשון, עשו שביתת רעב, טוב, זה לא עזר, זה מה שהיה. כשהיינו שם באונייה, אני התיידדתי איכשהו עם יהודי אחד שהוא היה שייך לתנועת, איך זה נקרא, תנועת הנוער של פועלי אגודת ישראל. הוא היה יותר מבוגר ממני, אני לא יודע משום מה מצאתי חיים בעיניו, והוא התחיל ללמוד איתי חומש. אני זוכר שזה היה אחרי פרשת דברים, זה היה פרשת עקב, ולמדנו פרשת עקב, אני זוכר שהוא התחיל ללמד איתי תורה, וככה לאט לאט אני נמשכתי לדברים הללו. כשהבריטים החזירו אותנו לצרפת, האוניות עגנו בנמל, קוראים לו פורט דה בוק, זה נמל קטן על יד מרסיי, ובא אז ראש עיריית מרסיי ואמר שאם אתם תרדו פה, אנחנו ניתן לכם זכויות ועבודה ומבנים. אף אחד מן העולים לא ירד. הבריטים ראו שהם לא יכולים, אחרי חמישה שבועות שאוניות נגנו שם, לא יכולים להוריד, הם החליטו להעביר את האוניות להמבורג, שזה השטח כיבוש הבריטי בגרמניה, ושם הורידו את העולים בכוח לשטח הכיבוש שלהם. וזה היה סמוך לראש השנה בשנת תש"ז. היינו שם בתקופה מסוימת באיזשהו מחנה צבאי, אני זוכר שהתפללנו להגיד סליחות לפני ראש השנה, אני זוכר שיצאנו בלילה פעם להגיד סליחות על יד איזשהו עמוד תאורה, הבריטים ששמרו מסביב, הם העירו עם פרוז'קטור, חשבו מי יודע איזה התקלות בלתי חוקית יש בו. היינו שם כמה זמן, אחרי זה הבריטים העבירו אותנו לעיר אמדן, זה מקום כזה ששימש פעם בעבר מחנה צבאי של הצבא הגרמני, ושם שיקנו אותנו, היינו שם כל החורף, שנת תף, שין חט. כשהיינו שם, הבחור הזה מפולי אגודת ישראל, קראו לו וייס, הוא סידר לי איזשהו יהודי שהפנסיונר, שלא היה משם שום מסגרת חינוכית, סתם הילדים הסתובבו בצורה חופשית, הוא סידר לי יום יום שנלמד איתו חומש עם רשי. ואני זוכר שחומש עם רשי, זה היה בפרשת תרומה, הנושא של בניין המשכן וכל הכלים, לראשונה כשלמדתי את זה מאז, וברוך השם עד היום, מה שאני זוכר, מה שקשור לבניין המשכן, אני למדתי את זה בעמדין עם אותו יהודי. ועכשיו, עם הווייס הזה, הוא אמר לי, תשמע, אם אנחנו נוסעים לארץ ישראל, בארץ ישראל באים פקידים מהסוכנות, הם שואלים כל ילד, לאן אתה רוצה ללכת? תגיד שאתה רוצה ללכת לישיבה. אני לא ידעתי בדיוק מה זו ישיבה, אני מימי לא למדתי תורה ולא שום דבר. הוא אמר, תגיד ככה, אני מאוד השתכנעתי מהדברים שלו, ואז קיבלנו סרטיפיקטים בתור עולים באופן לגלי, וזכינו לעלות ארצה. אני זוכר שהתאריך שעלינו ארצה זה היה חף גימול אדר, זה היה עוד לפני הכרזת המדינה, זה היה זמן קצר לאחר שחגגו לי את חגיגת הבר מצווה, מה שאפשר לומר, בגרמניה. באנו ארצה, אני זוכר שהאונייה נכנסה לנמל בשבת, בשבת לא נעשה שום דבר, במוצאי שבת באו פקידים מהסוכנות, עשו רישום, שאלו כל ילד לאן אתה רוצה ללכת, אני אמרתי, אני רוצה ללכת לישיבה. אני ועוד כמה הרבה ילדים שהיו מאותו בית ילדים. אז בהתחלה כשבאנו ארצה, עוד לא שלחו אותם ישירות לישיבה. נסענו אז למחנה עולים, ביום ראשון בבוקר, הורידו אותנו על הרציף. אני זוכר שהיו הרבה ילדים שהם השתתחו על הרציף, נשקו את אדמת ארץ ישראל וברכו שהחיינו בשם ומלכות על שזכו להגיע לארץ ישראל. נסענו אז במשוריינים, כי גם אז הערבים היו יורים על כביש חיפה תל אביב. אני זוכר שנסענו שלושה משוריינים, אני הייתי במשוריין השלישי, על המשוריין הראשון הערבים ירו, ואנשי ההגנה שליוו את המשוריין השיבו אש, זה היה לכיוון הכפר מה שקוראים טירה. הגענו לבית העולים ברעננה. אני זוכר שבית העולים, אז זה לא היה הבית של אבל, היו אוהלים פרוסים במשטח של פרדסים, ואני זוכר שהילדים פשטו על הפרדסים, זה היה סוף תקופת הקטיף של הפרדסים, לא שהילדים אכלו תפוזים, הם זללו תפוזים, כי אלה שבאים מחוץ לארץ, התפוזים זה היה לגבם דבר יקר. באירופה בקושי אדם טעם משהו תפוז, פה זה היה ככה. ותאמינו לי שאני זוכר טעם התפוז שאכלתי אז, הוא שונה מטעם התפוז של היום. זה היה ממש תפוז עם טעם היום. אני לא חש את טעם התפוזים כפי שזה היה אז. היינו שם כמה שבועות, אחרי זה שלחו אותנו לישיבת בני עקיבא כפר הרועים.
ובנקודה הזו שמסתיים סיפורה של אקסודוס ומתחיל סיפור ארץ ישראל, הרב מגיע לישיבת כפר הרועה וזוכה להיכנס לעולמה של תורת ארץ ישראל. אנחנו נעשה הפסקה קצרה לשיר ונשוב עליכם מיד לאחר מכן.
לך
ברכה על פני האדמה.
כשהגענו לכפר הרועה, הייתי במסגרת עליית הנוער, הייתה לנו קבוצה שלמה, ראש הישיבה היה הרב נריה זיכרונו לברכה, המורה שלנו קראו לרב מנחם אופן, הוא גר כרגע בחדרה, הוא היה המורה שלי הראשון לגמרא, וכל מה ששייך לענייני חינוך והדרכה, הוא היה לא סתם מורה, הוא היה כאילו אבא בשביל אותם הילדים היתומים שהיו שם בישיבה. ואני זוכר כשהייתי בכפר הרועה בישיבה, אני ידעתי לקרוא עברית כמו ילד שקורא עברית בכיתה א', מילה אחרי מילה. בבוקר אני תמיד קמתי כחצי שעה לפני זמן התפילה כדי שאני אספיק להתפלל עם כל בני הישיבה. עד שלאט לאט למדתי, ולמדתי בכפר הרועה קרוב לשלוש שנים, גם למדנו לימודי קודש וגם אחרי צהריים למדנו לימודי חול להשלים את מה שהחסרנו במשך שעותינו בגולה. כעבור כשלוש שנים שלמדתי בכפר הרועה, אז החברים יותר מבוגרים שעברו אז לירושלים, הם השפיעו עליי שאני אעבור, ואז עברתי לישיבת מרכז הרב לירושלים. זה היה בשנת תשי"א. בישיבת מרכז הרב זכיתי ללמוד אצל מורנו רבן רב ציודה זיכרונו לברכה, ושם למעשה גמלה החלטה אצלי להקדיש את החיים שלי ללימודה של תורה. התנאים היו קשים, אז לא כמו היום שיש פנימייה ויש חדר אוכל מסודר, המצב הכלכלי בכל הארץ היה קשה, גם בישיבה עוד יותר קשה. הייתי אומר, התגלגלנו, ממש הלימוד היה מתוך דוחק, אבל אני זוכר שאלו שלמדו, למדו כמו שצריך. למדנו שמה, אחרי זה זכיתי להתחתן עם בחורה שקוראים לה ביטיה גולדברגר, משפחה ירושלמית, ונולדו לנו שלושה ילדים. ואז כשהרב ישראלי מכפר הרועה עבר לבית דין הגדול, המזכירות של הכפר פנתה לרב ציודה וביקשה שישלחו רב לכפר הרועה. אני זוכר עד היום שרב ציודה בא אליי הביתה עם מזכיר של הכפר של אז, שלמה ברכי זיכרונו לברכה, ואמר, ובנוכחותי הוא אומר, רב ציודה אמר לשלמה ברכי, זהו האיש. כמובן שאם רב ציודה אומר, לא שייך להתווכח, לא שייך זה, אתה תיקח אותו לכפר הרועה. ומאז התחילה ההתכתבות והדיבורים. בינתיים היה לי שירות צבאי, שירתי, היו דבר שלושה ילדים, היה לי שירות צבאי קצר, שירתי בצבא, ולאחר שחרור הצבא, שבועיים שלושה אחרי שהשתחררתי, עברנו לגור בכפר הרועה, ושימשתי שם ברבנות 10 שנים, במלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים אני הייתי בכפר הרועה, כלומר שני אירועים גדולים בחיים, אחרי עם ישראל, הייתי אז בכפר הרועה. לקראת סוף 10 שנותיי בכפר הרועה, לאחר ששחרור עיר האבות חברון, באו אצלי הנציגים של היישוב פה, רב לויקר, רב ולדמן ועוד כמה חברים, והתחילו לדבר איתי שאני אעבור לקריית ארבע. כמובן שליבי, מבחינת ההשתוקקות, אני כל כך אהבתי את אזור הערים, את חברון, את הגוש וכל הדברים האלה, זה מאוד דיבר אליי, אבל היות והיה לי תפקיד ציבורי, זה לא היה כל כך קל לעכל את הרעיון, זה נמשך שנתיים אולי שלוש, עד שגמרה ההחלטה, ובשנת תשין למד וף, בחודש ניסן, אנחנו החלטנו לעזוב את כפר הרועה, ועברתי לקריית ארבע לשמש פה עם עמיתי הרב ולדמן בתור ראש הישיבה על ישיבת ההסדר בקריית ארבע, שאני בתפקיד הזה מאז עד היום הזה. לאחר מכן בשנת תשין ממזיים נערכו פה בחירות לרבנות, המועצה הדתית החליטה לבחור רב מקומי, הציבור בחר בי, ומאז אני משמש פה גם בתור רב מקומי בקריית ארבע, בשני התפקידים, גם רב מקומי וגם בתור ראש הישיבה בקריית ארבע. כמובן שכל אותם השנים שלמדתי בישיבה בכפר הורי, וגם אחרי זה כששימשתי ברבנות בכפר הורי ומה שלמדתי, וכל הזמן אני לא עסקתי כמובן מלימוד, כי אדם, איך כתוב בחז"ל, אדם צריך להיות תלמיד חכם, לא כתוב שסתם יהיה חכם. אדם כל החיים צריך להמשיך להיות תלמיד, לעלות מעלות התורה, כמה שאדם למד, כמה שהוא יודע, אף פעם לא להסתפק, תמיד לשאוף לעוד ועוד. אדם צריך לדעת את כמה שהוא למד, זה לא מספיק. הוא צריך ללמוד עוד ועוד ועוד. כמובן שתפקידו של רב, עם פסיקת הלכה למעשה, וגם להתעסק בצרכי ציבור, יש הרבה שעות שאדם צריך להגיש כל מיני דברים האלה, וזה פוגע בצד הלימודי. עם כל זה, הקדוש ברוך הוא עזר לי, שגם במצבים קשים אני עושה מאמץ להתרכז בסוגיות. אני גם כן קשה לי להסביר את זה מבחינה טכנית איך זה עובד, אבל למעשה ממש יש לסייעתא דשמיא, שגם בימים קשים, גם בימים שיש אירועים, אם אני צריך לברר איזשהו נושא הלכתי או להתעמק במשהו, יש לסייעתא דשמיא שאני מסוגל ללמוד גם בימים קשים. תשאלו מבחינה רציונלית איך זה פועל, אני לא יודע להסביר. זה משהו, סייעתא דשמיא מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא עוזר לי. עכשיו, כשאני נמצא פה בקריית ארבע חברון, הייחודיות שיש פה, שאני רואה פה, הקהילה בעיקרה, זה אנשים גיבורים, ומצבים קשים, מה שעוברים על בני הקהילה שלנו, הפיגועים, ועד השבוע האחרון, מה שקורה פה, אני ממש עומד ומתפעל מעוצמת הגבורה של משפחות, של אנשים צעירים. אני פשוט הייתי אומר שאני גאה בזה שאני זוכה לחיות בקהילה כזאת, עם אנשים כאלה, עם עוצמת הגבורה הזאת. אין ספק שסגולת המקום, מקום כפרתם של אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, מקום שכלב בן יפונה הלך והשתטח על קברם כדי לספוג לקברו את החוסן הנפשי, את הגבורה וכושר עמידה מול הנטיות החולשתיות של החברים שלו, שאמרו שעם ישראל איננו מסוגל ללכת ולכבוש את הארץ ולעמוד במערכות המלחמה, כלב בן יפונה קרא ואמר, עלו נעלה ויכול נוכל לה. והייתי אומר שזהו המסר הייחודי, מה שבני קהילת חברון יכולים לשגר לעם ישראל כולו. כושר העמידה של הציבור פה, וכפי ששמעתי, עיני העם נשואות איך הקהילה פה עומדת במצבים קשים. השאיפה לחירות, השאיפה לזקיפת קומה, השאיפה להיות בני חורין, היא צריכה להיות נר לרגלינו, שגם אם יש מצבים קשים, אסור לנו ליפול ביוש או ברפיון רוח. זיכרון העבר, מה שאנחנו זוכרים, מה שהיה במצרים, אנחנו לא סתם מספרים היסטוריה. זיכרון העבר הוא כדי שאנחנו נוכל להתחנך על בסיס העבר, בהווה לקראת העתיד. גם כשאנחנו מספרים סיפורים מה שהיה בעבר ואיך שאדם ניצל, כל זה כדי להודות לשם, איך לשם מוצאים אותנו, כמו שהמשורר אומר בתהילים, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. שאדם ידע להודות לשם, ויש עניין באמת לספר את הנפלאות ואת כל הדברים האלה, איך הייתה השגחת השם על הפרט ועל כלל ישראל, שגם ממצבים קשים, אדם הגיע לעיר אבות. שאני חושב רגע אחד, כשאני הייתי לפני עשרות שנים ברוסיה הסובייטית, באיזשהו קולחוז, לא יודע מילה עברית, מי פלל אז שאני אזכה להגיע לארץ ישראל ולחיות בעיר אבות במדינת ישראל? זה דבר, דרך הטבע קשה להבין את זה. אבל מי שמתבונן בזה רואה את גודל השגחת השם על הפרט וכל מה שקורה גם למינו, גם במצבים קשים שאנחנו חיים היום. שהטרור הערבי הולך ומתגבר. מה שאנחנו זקוקים היום, ביחוד לשאוב את זה מימי חג החירות, שלא ליפול ביוש ובפן רוח. השגחת השם חופפת, באים עלינו יסורים קשים. אנחנו מאמינים בהשגחת השם, שגם היסורים שבאים עלינו זה לא חלילה בתור נקמה, זה כדי לעורר אותנו, להיטיב את מעשינו, הן בצד האישי הפרטי, והן מבחינה ציבורית כללית, שעם ישראל כולו ידע שהוא עם הנבחר, לא שאנחנו אמרנו שאנחנו נבחר. אנחנו אומרים בתפילה, אתה בחרתנו מכל עמי. בורא העולם הוא שברא את כל המציאות כולה, והעם הזה יש לו תפקיד אלוקי ליישר את כל בני אנוש אל האמונה האמיתית, אל האמונה הנכונה, אמונה בבורא העולם, אמונה בשכר ועונש, אמונה בערכים אמיתיים, אהבת הצדק ויושר, מה שאברהם אבינו החל, והצצאים שלו, ממשיכי דרכו של אברהם אבינו, צריכים להמשיך את אותה הדרך. ואין לי ספק שבני הקהילה בעיר האבות הם החלוץ, הייתי אומר, העובר לפני המחנה, שמגשימים בחיי היום-יום את קדושת החיים היהודיים, את הצביון היהודי בחיינו הציבוריים. ומהדברים שאנחנו פועלים פה, אנחנו מקווים גם שעם ישראל ידע להעריך שאנחנו שבאנו פה בתור שלחי כלל ישראל, כדי שעיר אבות חלילה לא תהיה ריקה מבנים. הרי איך אומר הפסוק? אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בגויים. חלילה, איזה מצב זה היה אם עיר האבות הייתה מרוקנת מבניה, משום שיש פה מחבלים שמסתובבים. להפך, למרות כל הקשיים האלה, הציבור שלנו צריך להמשיך ולהחזיק מעמד גם במצבים קשים, ואני מאמין בכוחו של הציבור ובנחישות שלו. אם אנחנו נתאחד, יש לנו הכוחות לעמוד מול כל העולם הערבי. אחדות ישראל, אפילו אם יש אנשים מהשקפה אחרת מבחינה דתית, ואנחנו מוצאים את זה בספרות המדרשית, חז"ל אומרים במדרש בפרשת אמור על ההבחנה בין דורו של שאול ובין דורו של אחיו. בדורו של שאול כולם היו שומרי תורה ומצוות, יוצאים למלחמה ולא מנצחים, משום שהיו בהם דיל טורים, כלומר היו בהם מלשנות. כשדוד היה בורח מפני המלכות, היו מלשינים לשאול ואומרים, הנה דוד מסתתר, והוא הזיפים ויגידו לשאול, הנה דוד מסתתר איתנו. ואילו בזמנו של אחיו, למרות שהוא היה עובד עבודה זרה, אבל אחדות ישראל הייתה, אהבת הזולת, ההתחשבות אחד בשני, לכן יוצאים למלחמה ומנצחים. הרי אז עובדיה החביא 100 נביאים מפני רשעותה של איזבל, ואף אחד לא הלשין שהוא מחביא 100, אחרת הייתה שוחטת אותם. רואים שאם יש אחדות בעם ישראל, כלומר אם עם ישראל כולו מאוחד לפחות בנקודה הזאת, שיש לנו אויב משותף, והבה ונתאחד, נעמוד כולנו נגדו, אז יש כוח בעמנו לעמוד מול כל האויבים, ולא משנה אם הם 100 מיליון. הכוח הסגולי של אחדות עם ישראל, יש בכוחו למגר את כל האויבים מבחוץ. ואני מקווה באמת שאנחנו הולכים לקראת אחדות ישראל, ועם ישראל יתאחד, ומתוך חג החירות ההולך וקרב, נשאב את העוז ואת הגבורה למות כל אויב מבחוץ. ואם נכיר את ערך הלאומיות שלנו, את הקשר שלנו לארצנו, בסופו של דבר נכיר גם את אלוקי ישראל, שכל חוגי עמנו יכירו שהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל.
כבוד הרב, בנקודה הזו הייתי רוצה לשאול אותך דווקא לגבי התפקיד המיוחד שיש לחברון בנושא של חיבורו של עם ישראל. במקום החשוב והקדוש הזה יש הרבה קשיים. כולם מגדירים את חברון בתור מקום מורכב, מסובך, לפחות מבחינת היהודים והערבים שחיים פה לא בדו-קיום כל כך. איך ניתן להתגבר על הבעיות האלה ובאמת להפוך למגדלור של אור לכל עם ישראל? באיזה דרכים, כיצד להפיץ את האור המיוחד של חברון בעם ישראל?
השאלה באמת נכונה ולעניין. תראה, זה לא אוקוס פוקוס, אפשר לפתור את זה לשלוף מן המותן. אנחנו משתדלים באמת, היישוב בחברון משתדל עד כמה שאפשר להגדיר למודעות של הציבור את חשיבותה של חברון, את מרכזיותה בעמנו, החל מאבות, שפה נוסדה מלכות ישראל, פה כפורים אבות האומה, ומילא זה גם משמש כאבן שואבת לעלייה לרגל. הרי בזמנים כתיקונם, הרבבות רבבות יהודים עולים בכל שנה לפקוד את קברי אבות. הרי חברון כשמה כן היא, לשון חיבור, מכיוון שפה זה אבות, כל הפלגים של עמנו, אם ידעו שזהו העבר שלנו, יתחברו אליה וידעו מה זה תורם. הרי אנחנו יודעים שיסוד מלכות ישראל גם כן היה במקום אחד, במקום הזה. דוד המלך מלך בירושלים 33 שנים לאחר שהוא מלך 7 שנים בחברון, וזה לא במקרה שהוא מלך דווקא בחברון. מלך, היסוד של מלכות, כפי שהרמב״ם כותב בספר המצוות, לאחית את כל שבטי ישראל. דוד המלך, לאחר שהוא סיגל לעצמו את סגולת האחדות, משום שזה קשור לאבות, האבות מאחדים את כל עם, כולם צאצאים שלהם. מי שיש בו אחדות ישראל, ומי שפועל לקישור כל חלקי העם, הוא מתאים להיות מלך ישראל, או בזמננו, ראש ממשלת ישראל.
בימים האלה של חג החירות, ההרגשה הזו של בכל דור ודור, קמים עלינו לחלותנו, היא בתוקף חזק מאוד, נכון. בגלל המצב, בגלל הפיגועים והצרות.
נכון.
יש אנשים שמגיעים מזה לידי ייאוש, ודווקא איך הרב יכול להסביר את הנושא הזה שמרגישים כל כך קרוב לגאולה מצד אחד, מצד שני מאבדים כל כך הרבה נכסים, מקומות קדושים, רוח האומה מבחינת הרצון שלה לשמור על כל ארץ ישראל הולך ונחלש.
אז זה נכון, יש בחוגים מסוימים וזה באמת ככה. לדעתי שורש הבעיה זה חוסר חינוך משך עשרות שנים, הניתוק ממקורות העבר, וגם ערכים לאומיים, מה שלפני עשרות שנים, זה היה נחלת כל הציבור כולו, אז שרו שירי מולדת, אהבת המולדת, אהבת החקלאות והגבורה, היום לצרינו הרב, נחלש החינוך, אבל בקריה אצלנו, הרי אני לא רוצה להתפאר, אבל מקצת שפקו של אדם מותר להגיד בפניו, כל הנוער שגדל פה, אני חושב שזה נוער בריא, נוער איתן, נוער שאכפת לו על כבודה של האומה, על כבודה של ארץ ישראל, מוכן להילחם. בשביל ארץ ישראל כולה, הוא לא צריכים להרביץ לציונות, למה הוא צריך לשרת בצבא, ולמה זה חשוב. פה כולם יודעים בתור א' ב'. הייתי אומר שזה גם כן אחת הסגולות של המקום. וכמובן שלשנות את הכל זה עניין של שינוי במערכות החינוך. אני מקווה שאולי הממשלה הזאת תחדיר יותר ויותר נושא שהם ציונים, נושא לאומיים, נושא של הכרת העבר, וספר יהושע, שהיו זמנים שהוציאו אותו במערכת החינוך, יחזיר אותו בחזרה, וספר יהושע זה לא כיבוש שמשחית את הנוער, אלא זהו ספר שמעניק את הקשר בין עם ישראל לארצו. וכל מה שהנקודה הזאת תתעמק יותר, תופנם יותר, נראה גם נוער בריא יותר, שאוהב את המולדת, ואז לא נהיה עדים לתופעות של חולשה, שאנשים לא אכפת להם הסגרת חבלי מולדת לידי המחבלים.
כבוד הרב, ידוע כאחד הפוסקים החשובים בדור שמעודד את הנושא של עלייה להר הבית, כמובן על פי מגבלות ההלכה. מצד שני יש הרגשה של איזשהו רצון להתנתק מהנושא הזה, כי הוא נושא קשה גם הלכתית וגם לאומית, ובאמת הרבנים לא נוטים לפסוק בשאלות האלה או לדבר עליהן. אחר מסביר את ה... התנתקות הזאת מלב ליבה של היהדות.
אתה שואל באמת שאלה טובה. אני מוכרח לחזור פה מה שהרמב"ן כותב באיגרת שלו, שכל המקודש מחברו חרף מחברו. לדעתי זאת חולשה שכל אלה שמצד אחד מתפלים לבניין המקדש, מצד שני שדורנו זכה לשחרור המקום ועם ישראל לא השליט את הריבונות שלו על מקום הזה, זה ודאי, אין לי ספק שזאת חולשה של עמנו, אני לא יכול ללמד על זה זכות. ואותו קומץ שאכפת לו מגולת המקום, אני מקווה שזה יכה גלים ויקרין וישפיע ויחזק, שלפחות באותם המגבלות הלכתיות ולאותם המקומות המותרים בעלייה בהר הבית, כפי שבהלכה יש להבחין בין מה שמקום שנקרא מחנה שכינה ובין המקום שנקרא מחנה לוויה. למחנה לוויה גם בזמננו ניתן לעלות בתנאים מסוימים, ואני מקווה שהנושא הזה יחדור יותר ויותר ונתגבר גם על החולשה הזאת. אני רוצה לאחל לכולם חג שמח, אין לי ספק שכשר יהיה אצל כולם, הלוואי ונזכה גם שמח שהמחבלים לא יצליחו להעיף על עם ישראל את חג חירותיו.
הרב דוב ליאור שליטה, מאקסודוס ועד לחברון, תודה רבה לך וחג כשר ושמח.
כן, ערב טוב.
ועד כאן התוכנית על גבול האור להיום. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים על ההקשבה, תודה גם לאולפני כל קריית ארבע חברון שבצל קורתם חסינו הפעם, ומכאן מיר האבות שלוחה עליכם ברכתנו לחג חירות אמיתי ושמח, חירות הגוף והנשמה, חירות האומה והמדינה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אור וטוב, להתראות כל טוב.